ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל סוף שורה שנייה מראש העמוד. לפני שאנחנו ניכנס לעומק הסוגיה, אנחנו הכנו בשוליים נושא סלש מבנה, כאן יותר מפורט מהרגיל, ואנחנו נקרא, ואני מבין שמראש הדברים יהיו קצת מופשטים, אבל הם לפחות מהווים הכנה מחשבתית למה שאנחנו עומדים ללמוד. כרגיל בדברים כאלו, אחרי לימוד הסוגיה, מה שכתבנו יקבל משנה חשיבות והבנה. אז כתבנו בצד שאלה שהובה על ידי רב דימי. אליבא דרבי אליעזר בן שמעון, שיטה אגב שראינו, התמקדנו בו בשיעור הקודם, בדף י"ט, אז אליבא דרבי אליעזר בן שמעון, דאין לינה פוסלת קידוש ידיים ורגליים, מי ש... לא זוכר בדף י"ט, הכוונה שבעמוד השחר, כהן שקידש ידיו ורגליו מקודם לכן, כעבור עמוד השחר, הוא לא צריך לקדש ידיו ורגליו עוד פעם מימי הכיור, כי לינה, זה, הכוונה של לינה בעניין הזה, הגעת עמוד השחר, לא פוסלת. מה דינם של מי הכיור בעניין פסול לינה? התייחסנו לגברה, לעצם הכהן שקידש ידיו רגליו. בסדר, שם הלינה לא פוסלת. מה דין המים שבתוך הכיור? האם לינה פוסלת בהם? סוגיה זו מורכבת, אבל ניתן לתמצת המהלך, וכן ניתן לראות כן על ידי שימוש בסוגריים, שאנחנו נראה עוד כמה שורות. אחד, שאלת רב דימי, מי קיו, מה השפסול בלינה לרב אליעזר בן שמעון? שלב שני, ניסיון לפשוט השאלה ממקור דבן קטין, דרואין, בן קטין הוא מוזכר פה בגמרא וגם בעוד גמרות, במסכת יומא בין היתר, שהוא הוסיף ברזים לכיור, אז אנחנו קוראים לזה המקור, המקור התנאי שבו מסופר בן קטין. תראוין דלינה פוסלת. וסלקא דאיתך דהוה אליבא דרבי אליעזר ברבי שמעון. אותו מקור הוא דווקא לשיטת רבי אליעזר שמעון. אז אם כן, אז יהיה לנו תשובה לשאלה, שלמרות שלרבי אליעזר ברבי שמעון לינה אינה פוסלת קידוש ידיים וגליים, אבל כן פוסלת את הכיור, את המי הכיור. שלב הבא, דחייה. דייתכן דמקור זה אליבא דרבי. דמחמיר בעניין לינה. הוא אומר שלינה משפיעה לרעה, פוסלת את הקידוש ידיים ורגליים שנעשתה בלילה. אז אם המקור לא אליבא דרבי אליעזר בן שמעון, אז לא, אין לנו תשובה לשאלה, לשאלת רב דימי, שכל שאלתו מכוון לשיטת רבי אליעזר ברבי שמעון. אנחנו משתמשים בצורת בית כמעקב, השפיץ למעלה מהווה שאלה, הפוך תשובה, כלומר, ניסיון לאות תשובה, אבל כפי שמסומן, רואים דה חוזרת השאלה, מה הכוונה שלנו? בית למעלה, ואחר כך הפוך, ואחר כך הופך עוד פעם למעלה. אז אנחנו רואים שאנחנו מחזירים את התשובה, כאילו התשובה לא מספקת. אנחנו גם כן משתמשים בצורת ארגש, להבליט את הביטוי באי ופשיט, זהו השאלה ופשיט מי שמנסה לתת תשובה. אנחנו גם כן בפס הכפול מדגישים קיאת הרב דימי, ואחר כך נראה קיאת הרבין. זה יופיע דווקא בתוך קטע שבסוגריים. אחר כך אנחנו נראה שימוש במשולשים, נמתין עד אז כדי להציג אותם. אז אנחנו חוזרים לטקסט, שורה שנייה מראש עמוד, קיאת הרב דימי, אמר רבי יוחנן, בא אילפה. אז דימי מספר בשמו של רבי יוחנן שאילפה שאל שאלה, לדברי האומר, אין לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים, במילים אחרות, רבי אלעזר בן שמעון, מי קיור מהו שיפסלו. אולי לא אמרנו את זה היום, אבל הקידוש ידיים ורגליים היה מי הקיור. עכשיו אנחנו מדברים על מי קיור עצמם, ובוא נוסיף נקודה שאנחנו שואלים על מי קיור שלא שקעו אותו בבור. יש דין שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, במיוחד אצל המקור של בן קטין, שכדי להבטיח כשרות המים שלא יפגעו מלינה, אז היו מורידים את הכיור לתוך בור ששם זרמו מי מעיין, והחיבור בין הכיור למי המעיין היו גורמים לכך שהוא נחשב מחובר לאדמה, ומה שמחובר לאדמה לא נפסל. אבל אנחנו רוצים לדעת מה קורה אם הם לא שקעו אותו בבור. ממשיך הגמרא, מי אמרינן אני למי? קידוש ידיים ורגליים. מי קיור, למה הם יועדים? הם יועדים לקידוש ידיים ורגליים. קידוש ידיים ורגליים גופי לא פסל בהו לינה, ואפשר לדעת, אפשר ללמוד מעצם קידוש ידיים ורגליים שהם לא נפסלו לפי רבי אלעזר בשום הבלינה, אז גם נגיד אותו דבר, לא קיור. או דלמה, כיוון דקדיש לו בכלי שריף, מפסלי. מאחר שהמים נמצאים בכיור, והכיור הוא כלי שריף, ואנחנו יודעים שדבר שהוא שם בכלי שריף נהיה פגיע ללינה. גם דברים נוספים, גם קומץ של המנחה ששמו בכלי שריף, או דם שהתקבל במזרק שהוא כלי שריף. דברים שהושמו בכלי שריף נהיו בדרגה גבוהה יותר של קדושה, ובכך הם גם כן יותר רגישים לפסולים שונים. אז גם מהכיור, מאחר שזה בכלי שרת, זה מעלה קדושתם להיות רגישים. אז יש כאן קטע בסוגריים, וכתבנו בכוכבית בשוליים, מטרת הסוגריים להראות דהשאלה שהביא רב דימי נשאר עד התשמה שמופיע מיד אחרי הסוגריים. אז עכשיו בתוך הסוגריים כאן אתם רואים בית הפוך. אז כפי שאמרנו מקודם, זה אמור להיות תשובה, זה ניסיון להראות תשובה, אבל זה לא יצלח. כפי שאתם יכולים לעקוב אחרי הופעת הבית עוד פעם עם השביץ למעלה. לבינתיים, השאלה נשאלה, ואנחנו נקרא ישירות בתוך הסוגריים. קיאת הרבין, אמר רבי ימיה, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, הדר פשיט, איפה. זה סיפור בהמשכים. התחלנו את הגמרא שלנו היום עם סיפורו של רבי יוחנן שאיפה שאל שאלה. וכאן, הדר פשיט, רבי יוחנן מסבל לנו שאיפה עצמו פשט את השאלה כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. כמו שיש מחלוקת רבי ורבי שמעון לגבי קידוש ידיים ורגליים, יש מחלוקת בין התנאים האלו, בין רבי ורבי שמעון, גם לגבי מי קיור עצמו. לפי רבי, כן ייפסלו מי הקיור שלא שקעו בבור. לפי רבי ורבי שמעון, לא ייפסלו. אמר לפניו רבי יצחק בר ביסנה. רשי מוסיף, כי היו לנו כל כך הרבה שמות, אז כתוב, מה שכתוב פה שרבי יצחק אמר לפניו, לפניו של מי? אז רשי עונה לפני תלוי כאן עם, איך לגרוס כאן, לפי הרשי לפני רבי ימי, לפי הבח לפני רבי יומיה. אז רבי יצחק אמר לפני, לפי הבח, לפני רבי ירמיה, וכולה רב אינם על הכל, מה שאנחנו קוראים, זה על, על פי סיפורו של רבין. רבין מספר את הדו-שיח שהתרחש. אז מאחר שרבין ציטט את רבי ירמיה בשמו של רבמי, ועכשיו אמר לפניו רבי יצחק במסענה, לפי גרסת הבח, רבי יצחק מגיב לרבי ירמיה, וכל זה מספר לנו רבין. רבי, אתה אומר כן, אתה אומר שכמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. אחי, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, משמי דילפה, כי אור שלא שקו מבערב, זאת אומרת, בשעות היום הכיור היה בחוץ, ובבוא שקיעת החמה לא הורידו את הכיור, מקדש ממנו לעבודת לילה, ולמחר אינו מקדש. והבינן בה, למחר אינו מקדש, מה הכוונה בביטוי הזה? זה לא צריך לקידוש, או דילמה, יפסלו בלינה. ולא פשיט לן. ולא קיבלנו תשובה לשאלה הזאת, התשובה, שאלה גורלית. האם זה שהכיור נשאר בחוץ, לא מהווה סיבה לפסול בלינה, או נפסלו ולכן אמרנו למחה אינו מקדש, כי המים כבר נפסלו. אז זה מה ששמענו מרב עמי בשמו של רבי יוחנן. ומו כאן שואל רב יצחק בתמיעה לרב ירמיה, ומה כפשיט לי מפשט, ולך זה ברור, אתה אמרת בצורה חד משמעי, כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו, וצד אחד יגיד אין צריך קידוש, וצד השני יגיד אפסול בלינה, אבל השאלה לא נפשטה. אז אנחנו נמשיך כעת בגמרא בשאלה המקורית, מה דין מי כיור שלא שקעו אותם בבור ונשארו בחוץ? האם המים נפסלו בבואו של עמוד השחר או לא? תשמע, וגם נוסיף, לא נשכח שהשאלה מכוונת לשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, שנינה לא פוגעת בעצם קידוש ידיים ורגליים שנעשתה לשם עבודת הערב. נגיד במילים אחרות, ש קידוש ידיים ורגליים שנעשתו לפני עמוד השחר לא נפסלו, הקידוש לא נפסל בבואו של עמוד השחר. אז תשמע, בן קטין, שם אדם, שם אומן, עשה 12 דד, כמו ברזים, לכיור, והסיבה ל-12, כי זה מספר הכהנים שעושים, מקריבים את הקורבן תמיד. והיה רצון מצד הגורמים שיהיה אפשרות לכל אלו שמשתתפים בעבודת התמיד שיקדשו ידיים, ידיהם ורגליהם בבת אחת. אז לכן אפשר על ידי אותם 12 ברזים. אף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה. מוכני זה הסדר של גלגלים שדרכם, דרך הגלגלים וחבלים היו יכולים להוריד ולהעלות את הכיור מתוך בור שבתחתית הבור זרם מעיין, והמוכני הזה אפשר לכיור להיות מחובר לאדמה, ובכך מימיו אינם נפסלים בלינה. מה אליו רבי אלעזר ברבי שמעון היא? המקור הזה תואם, חושב את הגמרא לרבי אלעזר ברבי שמעון, אז בזה נקבל תשובה שכן, לולג השקיעה באדמה, כן היו נפסלים לפי רבי אלעזר ברבי שמעון. לא. המקור הזה לא על ידו, לא חובה על ידו, רבי היא. זה מקור שמבוסס על שיטת רבי, שהוא מחמיר לעניין לינה. אם נשים לב, המשולש הזה הוא הפוך, כלומר כאן זה דחייה שלא ניתן לפשוט את השאלה לשיטת רב אלעזר רבי שמעון. במילים אחרות, המקור הזה עם בן קטין והמוכני שהוא יצר, זה אליבא דרבי ולא מהווה מענה לשאלה. כעת יש קטע ארוך בסוגריים, ובסיום הסוגריים הגמרא עוברת למשהו אחר. אז הכוכבית שנמצא בשוליים, כתוב מטרת סוגריים אלו להראות ונשאר הדחייה עד סוף הסוגיה. טוב, חשוב לנו לציין כדי שלא נתבלבל בהמשך. אמרנו מקודם שנתייחס למשולשים, וגם בשוליים נמצא צורת משולש וכתבנו מעקב. המשולשים מופיעים בשני כיוונים לאורך הגמרא. כאן השפיץ למעלה מהווה תשובה, אם המקור דבן קטין אבי אליבא דרבי אלעזר בשון, יש תשובה לשאלה שהביא רב דימי. הפוך דחייה, הגמרא מראה דמקור זה יכול להיות אליבא דרבי, דמחמיר בעניין השפעת נינה על הקידוש וממילא גם על המקיור. יש לציין דגמרא תנסה לערער דחייה זו כדי שיהיה תשובה לשאלה על ידי ניסיון להראות הרשע של המקור דבן קטין הבי אליבא דרבי אלעזר רבי שמעון, אבל זוב ניסיון זה ייקשה וישאר הדחייה. כתבנו בנוסף תת נושא הגמרא תעסוק עכשיו ניסיון להוכיח את המקור של בן קטין אליבא דרבי אלעזר שמעון מאה דמובה ברשע שלו מיקומו של פרו של כהן גדול ביום כיפור, מיקומו שאיפה שוחטים אותו, איפה מקבלים את דמו. הפרו של כהן גדול הוא חטאת, קורבן חטאת דבית צפון, ואיפה עושים את זה? אבי לפי המקור בין האולם ולמזבח. אנחנו הזכרנו לא מזמן שיש שלוש שיטות בין בתנאים, מחלוקת תנאים משולשת, מה נקרא צפון לגבי הלכות קודשי קודשים. זה לא מספיק להסתכל על זה מצפן ולקבוע כאן זה הצפון, אלא יש הגדרות הלכתיות למה נחשב צפון, שהפסוק אומר ושחט אותו בקשר קורבן עולה, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה. המילה צפון מוזכר בפירוש בתורה בקשר לקודשי קודשים. אז למה יש דין צפון? לא איפה זה צפון, אלא מה יש דין צפון לגבי עקבת הקורבנות. דעה ראשונה שמופיע בגמרות, שיטה, דעה, בוא נגיד המצמצמת ביותר, זה רבי יוסי. רבי יוסי ברב יהודה, הוא אומר כל הקטע שהעזרה שמול המזבח, יש לנו אגב תרשים בשוליים, תצפית ממעוף הציפור, אנחנו מסכימים מלמעלה למטה, מה שעומד מול המזבח לכיוון צפון העזרה, יש לנו גם הכיוונים כתובים בתרשים הזה. אז זה שיטה מצמצמת, רק שם נקרא צפון. לפי רבי אלעזר בן שמעון הוא מוסיף הקטע שבצפון העזרה בין האולם ולמזבח, הוא רשום בתרשים שלנו ב'. ולרבי יש שיטה כוללת שגם י' א' עמות של מחנה כהנים ועוד י' עמות של מחנה ישראל בצד, בחצי הצפון, צפוני של העזרה, נקרא צפון. רק נחזור, השיטת רבי אלעזר שמעון בין האולם ולמזבח נקרא צפון. עכשיו עם הרקע הזה נחזור לגמרא. מאחר ששמענו הדחייה שהמקור שבן קטין זה בעצם אליבא דרבי ולא מהווה תשובה לשאלת רב דימי, הגמרא שואלת, אנחנו נכנסים לתוך הסוגריים, והא מדרשה של המקור שבן קטין רבי אלעזר בן שמעון, סיפא נמי רבי אלעזר בן שמעון, ואם הסיפא רבי שמעון, אז יש לנו תשובה שדינה פוסלת למאה הכיור. אתם רואים שיש כאן עוד פעם סוגריים פנימיים, הם סוגריים זוויתיות. אחריהם אנחנו רואים הגמרא ותסברה. אז כעת אנחנו מנסים להוכיח שמאחר שהרישה אליבא דרבי אלעזר בן שמעון, גם הסיפא אליבא, אבל בסופו של דבר הגמרא תקשה איך אתה משוכנע שהרישה רבי אלעזר ורבי שמעון. מה? בגלל מה שכתוב אצל פרעה של כהן גדול שהיו מעמידים אותו ושוחטים אותו בין אולם ומזבח, וזה שיטה רבי אלעזר שמעון הידוע לעניין צפון, הגמרא תשאל אחרי הסוגיים הזוויתיים האלו ותסברה, רבי אלעזר שמעון אי ולא רבי, מה המקור שאומר בין אולם ומזבח לא יכול להיות אליבא דרבי? השתא רבי עד רבי יוסי ורבי יהודה מוסיף, רבי מוסיף כהגדרת צפון השיטת רבי יוסי ורבי יהודה, שהוא יחסית הוא רחוק מהכי קדוש קדושה, שזה בא לידי ביטוי בהיכל, שתוך ההיכל עמד ארון ברית השם עם הלוחות. אז רבי מוכן לקרוא צפון גם אזור מופחת בקדושה. הוא מוסיף על רבי יוסי ברבי יהודה שהוא יחסית יותר קרוב לקודש הקודשים, אם רבי מוסיף עליו אז ודאי הוא מוסיף על רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא לא בא להפוקה רק להוסיף. אז לפי רבי הכל נחשב עד לבין אור המזבח, כל זה נחשב צפון. אז אתה יכול לומר שהמקור של בן קטין גם אליבא דרבי, לא מוכרח להיות רבי אלעזר בן שמעון. טוב, אנחנו דילגנו כדי לתת איזה טעם למסע ומתן פה. נחזור לקטע של שבע סוגריים אחרי שקבענו שמאחר שהרישה נשמע כרבי אלעזר בן שמעון, כי ברישה אנחנו נקרא שפרעה של כהן גדול ביום כיפור העמיד אותו בין אולם המזבח, כי שם נקרא צפון. מי אמר ששם נקרא צפון? זה שיטה רבי אלעזר בן שמעון. אז שואל את הגמרא, והמדרש רבי אלעזר בן שמעון סיפא נמי רבי אלעזר בן שמעון דקטני רישה, הרישה של המקור של בן קטין, מה כתוב הרישה שלו? בא לו אצל פרעה הכהן גדול ביום כיפור, הגיע לטפל בפר כהן גדול של יום כיפור, ופרעה היה עומד בין האולם ולמזבח. אנחנו הדגשנו את הביטוי הזה, זה מכוון אותנו בבחינת דעות התנאים. אנחנו יודעים שהפר כהן גדול חייב להיות במה שמוגדר צפון, ראשו לדרום ופניו למערב, הכהן עומד במזרח ופניו למערב. הכהן היה עומד במזרחו של הפר בזמן שהראש של הפר היה עקמו אותו ראשו לדרום אבל פניו למערב, אז זה נותן שהבהמה עצמה העמידו אותה עם הראש לכיוון דרום אבל עקמו את הצוואר שהפנים מסתכלים לכיוון האחד. והכהן עומד במזרח, כאילו עומד מאחורי הפר לכיוון מזרח, ופניו של הכהן למערב. מן שם את ליד אמר בין אולם המזבח שהאזור הזה צפון, זה נקרא צפון. רבי אלעזר בן שמעון תניא איזו צפון? אז כאן הגמרא תציג את הברייתא שיש בו שלוש שיטות תנאים, הזכרנו אותם מקודם. מה נחשב צפון? שיטה ראשונה, זה יהיה שיטת רבי יוסי ברבי יהודה, מקיר מזבח צפוני ועד כותל העזרה צפוני, וכנגד כל המזבח כולו צפון, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. אנחנו הדגמנו על ידי התרשים, תשתמשו בזה בשוליים. אז א', כל מה שבין הקווים המקווקווים זה ורק זה צפון. רבי אלעזר בן שמעון מוסיף אף בין עולם מזבח, אז הוא מוסיף את האזור שיותר קרוב להיכל, גם כן מוגדר כצפון. רבי מוסיף אף מקום דריסת רגלי הכהנים ומקום דריסת רגלי ישראל. כל העזרה לקידום לכיוון מזרח נחשב צפון. מקום דריסת רגלי הכהנים זה 11 אמות שהיו היו בשביל הכהנים שהתאספו בעזרה, זה יותר כיוון פנימה מהמקום שמותר לישראל. זה ה-11 אמות הראשונות משעה שנכנסים לעזרה. זה נקרא מקום דריסת רגלי ישראל. אבל ממשיך המקור לומר, מן החליפות ולפנים הכל מודים שפסול. חליף זה לא חליפה שאנחנו אומרים, אלא בית החליפות זה בית הסכינים, כי חליף בלז הוא סכין, מקום שהיו מכנסים שומעים את על סכיניהם. אז זה מה שהברייתא אומרת, אבל מן החליפות לפנים כיוון מערב, משם מערבה הכל מודים שפסול. זה לא מקום להקרבת שום קורבן. ותסברה, שואלת, מה אתה שמח עם מה שאמרת שהמקור שבן קטין זה הליבה דרבי אלעזר בן שמעון בגלל מה שכתוב פה ברישה? ותסברה, רבי אלעזר בן שמעון אי ולא רבי, מה שאנחנו אומרים בין אולם מזבח זה חייב להיות רבי אלעזר בן שמעון ולא רבי? השת רבי עד רבי יוסי בבידה מוסיף, רבי מוסיף להגדרת צפון השיטה שכבר פחות עסוקה בקדושה. דהיינו רבי יוסי בבידה שאמר שצפון הוא ממול המזבח וזהו, ורבי בא ומוסיף על זה, אז עד רבי אלעזר ברבי שמעון לא מוסיף, רבי לא מוסיף על דברו, כלומר שיטת רבי כולל גם מה שרבי אלעזר ברבי שמעון אמר. רואים שרבי מוכן להוסיף על קדושה נקרא זה פחותה, אז ודאי שיוסיף על קדושה מוגברת. אז המקור שמדבר שכל הראשו זה בן קטין והמוכני וכו', שהזכיר בו איפה מעמידים את פרו של כהן גדול, זה יכול להיות גם לפי שיטת רבי. אז מה היה הלהט למצוא כתשובה לשאלת שיטת רבי אלעזר בן שמעון המקור של בן קטין? עונה הגמרא, ענן אחי קמרינן, אי סקא דאיתא רבי אי, אם המקור הוא אליבא דרבי, לו כבר במקום דריסת רגלי כהנים ובמקום דריסת רגלי ישראל. אם אתם רוצים להבליט שיטת רבי, אז תגיד שהיו מעמידים פרו של כהן גדול שם מרוחק מהקדושה, ולפי רבי זה כשר. ולמה היה מקום להרחיק לשם? כי זה לא מדרך ארץ להתקרב לשחיטת קורבנות דווקא לאיכל. אז אם יש אופציה לעשות את זה בקשרות ומרוחק, היינו תופסים את זה, מתלבשים על זה. ובכל זאת במקור כתוב בין אולם ומזבח, אז זה יותר לכיוון רבי אלעזר ברבי שמעון, שנוכל לפשוט את השאלה שלנו. שואלת הגמרא, אלא מאי, רבי אלעזר ושמעון, המקור הזה על איבא דרבי אלעזר ושמעון, עם הפער כהן גדול, מעמידות הבן ומזבח. אם זה על איבא דרבי שמעון, לוקמה, אפשר להעמיד את הפער כהן גדול, מקיר מזבח צפוני עד כותל עזרה צפוני, שזה נחשב צפון לדברי הכל, וגם זה מתאים לאמרה שאמרנו מקודם שזה לא דרך ארץ להתקרב יותר מדי לקדושה, אז במקום להעמיד את הפער שם בין המזבח, תעמיד אותו קצת מרוחק, בזה הוא, אתה לא שנוי במחלוקת, וגם אתה מרוחק טיפה יותר מהקדושה. אז למה לא מעמידים את הפער שם בין המזבח לצפון הקיר הצפוני? אלא מה יתלך למאמר? אם כפי שאתה רוצה לומר זה אליבא דרבי שמעון, אז למה לא מעמידים אותו ממש מול המזבח? משום חושת הכהן גדול. אנחנו חוששים בכך שכהן גדול הוא לבדו עושה כל מלאכת יום הכיפור, זה גורם לעייפות וחושה. אם יש לנו אפשרות למעט במצב של הכהן גדול, אנחנו עושים. ובכך מאחר שהאדם של פארקוין גדול צריך להיכנס לעולם להיכל בעצם, וזריקותיו יהיו בין היתר על הפרוכת, אז ניסינו למקם את פארקוין גדול במצב שהכהן אדיוט לא יצטרך, עכשיו במצב כזה שהכהן גדול שעושה את העבודות היום אחרי שהוא מקבל את דמו לא יצטרך לטייל טיול ארוך. כלומר, אם יש לנו אפשרות לצמצם פסיעותיו, נעשה כך. אז אתה שהעמדת דווקא בין המזבח אליבא דרבי אלעזר בשמעון, בזמן שהיה יכול להעמיד אותו מול המזבח, אלא מה יתלך למאמר? משום חושת הכהן גדול? החנמי, גם אם אנחנו היינו מעמידים את המקור אליבא דרבי, זה שלא מעמידים פער כהן גדול באותם 11 אמות הכי מרוחקות מהאולם וההיכל, זה בגלל חשש לחושת כהן גדול. אחנמי, גם אם מעמידים את המקור אליבא דרבי משום חושת כהן גדול, זה הסיבה שהעמידו אותו דווקא בין אולם למזבח. אבל להוכיח מהימצאות פער כהן גדול בין אולם ומזבח כהוכחה לשיטת רבי אלעזר ושמעון, לא, אין זה הוכחה, זה המקור לפני כן של בן תתין והמוכני. יכול להיות אליבא דרבי שהוא מחמיר בנושא של לינה, ראינו אותו מחמיר בעניין הקידוש ידיים ורגליים, אז הוא מחמיר גם כן עניין הכיור לגבי ייפסלו על ידי לינה. אבל לשיטת רבי אלעזר שמעון אנחנו לא רואים כלום. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אליבא דמן דאמר רבי יוחנן קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן, למחר אין צריך לקדש. אנחנו שואלים פה לפי מי אמר רבי יוחנן הדין הזה, שאותו כהן שקידש ידיו רגליו לתרומת הדשן, שזה עבודה שנעשתה מוקדם בבוקר, או אפשר לומר בסוף הלילה, מי שקידש לכך אין צריך לקדש עוד פעם לעבודות שהן מתבצעות בשעות היום. מי אמר כזה דבר? אז עד עכשיו ראינו שיטות של רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון, האם הדברים האלו מתאימים לאחד מהם. הפסק הכפול יצמן תשובות לשאלה. הגמרא, אמר רבי יוחנן קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן. נוסיף שתרומת הדשן, הפעולה הזאת שבו הכהן מרים כמות קטנה מהאפר שהצטבר על המזבח ושם אותו לצידו של הכבש, זה דבר שנעשה לפני עלות השחר. אז מי שקידש ידיו וגליו לדבר הזה לתרומת הדשן, למחר אינו צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודה. רש"י כותב מתחילת עבודה, שזו תחילת עבודת יום הוא. אז שוב פעם, למען, אפי איזו תנה רבי יוחנן אמר את זה, אילה רבי אמר פסלה לינה. מה זה לינה? אז אמרנו כבר לא מעט פעמים, זה עמוד השחר. אז בבואו שעמוד השחר, לכאורה הקידוש שהוא עשה לתרומת הדשן נפסל. אי לרב אלעזר רבי שמעון האמר אין צריך לקדש אפילו מכאן ועד 10 ימים. וכאן אתה מנמק, רבי יוחנן מנמק את דבריו, בגלל שהוא קידש בתחילת עבודת היום. גם אם הוא לא קידש בתחילת עבודת היום, ונגיד שהוא היה עובד במשך הלילה עם קידוש שהוא עשה לפני כן, לא היה צורך אפילו לקדש לתרומת הדשן. רש"י כותב, האמר מכאן ועד 10 ימים, ואת תלית טעמה משום דקדיש בתחילת עבודת יום זה. נחזור לגמרא. אמר אביי לעולם לרבי, מה שרב יוחנן אומר זה טוען לשיטת רבי, ולינה דרבנן היא, וזה שלינה פוסלת בעמוד השחר זה דין דרבנן, ומודי, והרבנן עצמו מודים, דמקרות הגבר, זה משעה שהתרנגול משמיע את קולו, זה אחד מהפירושים לדבר, וזה לפני עמוד השחר. אז הטווח זמן הזה דמקרות הגבר ועד צפרה לא פס ללינה. לינה לא יפסול לא ייפסל בשעות האלו, בדקות האלו. רב אמר לעולם רב לזר רבי שמעון אי, מה שרב יוחנן אמר זה לרוחו של רב לזר רבי שמעון, וראה רב יוחנן דבריו בתחילת עבודה אבל לא בסוף עבודה. רש"י אומר, וראה רב יוחנן דבריו של רב לזר, כלומר רב לזר רבי שמעון, נכונים במקדש ידיו בתחילת עבודת היום, דלא פס לבא לינה, ולא במי שקידש בלילה להקטיר חלבים שהוא סוף עבודת יום אתמול. אז אנחנו נחזור לגמרא, שרבא מסביר שרבי יוחנן מסכים שעמוד השחר לא מסכים, רבי יוחנן מסכים עם רבי שמעון, עמוד השחר לא יפסול במקדש ידיו לתחילת יום. מה זה תחילת יום? כמו מקדש ידיו לתרומת הדשן, תחילת עבודת היום. אבל הוא לא מסכים עם רב אלעזר רבי שמעון, ומי שקידש את ידיו לעבודת הלילה, מישהו כזה יבוא עמוד השחר וכן יפסול את הקידוש. כאן הגמרא מקשל רבה מטבעי, ראוהו אחיו הכהנים שירד ואין רצו בו. זה משנה במסכת תמיד בקשר למי שעשה תרומת הדשן, הוא ירד מן המזבח עם הכלי המחתה שמחזיק את הדשן הזה, תרומת הדשן. אז השאר הכהנים ראו אותו יורד, והם, השאר הכהנים האלו, רצו בו, מיהרו וקידשו ידיהם ורגליהם מן הכיור. כאן אנחנו צריכים לציין את דבריו של רש"י, מהרו וקידשו, רשי שלוש שורות מהסוף, למה הם מהרים? להוציא את הדשן, שער הדשן, האפר, שבמקום המערכה, שבמקום האש, שעל המזבח, או לסלקו לתפוח שבאמצע המזבח, כאן באתם, החלו מעלין באפר על גבי התפוח. זה מקום, זה ערימה של אפר שממוקם באמצע המזבח, וכאן סלקה דייתך, וזה כאן הנקודה שצריך להדגיש, בכהנים שעבדו כל הלילה קי, ומקודשי ידיים ורגליים היו, כבר הם קידשו ידיהם ורגליהם בשעות המוקדמות של הלילה, כדי לעסוק בעבודות הלילה, הקטרת חלבים ואיברים של קורבנות של היום הקודם, וצריכים לחזור ולקדש עכשיו. שתימשך או שמתחיל עבודה זו עד היום, ויפסל קידוש הלילה בלינת עמוד השחר, ויועיל להם קידוש זה של אחר קרות הגבר. אז אנחנו נצעוד קדימה עם נקודת הנחה הזאת, שאנחנו מדברים על כהנים שהיו מקודשי ידיים ורגליים לעבודות הלילה, והיו צריכים עוד פעם לקדש את ידיהם. הגמרא בעמוד ב' ממשיכה, בשלמה לאביי דמוקים לה, העמיד את דבריו של רבי יוחנן כרבי, ומודה רבי דמקרות הגבר צפה לא פסלינה, המני המקור שקראנו עכשיו, רבי היא, זה מסתדר עם רבי, אם נגיד ההקלה הזאת שקידוש ידיים וגליים באותם שעות הסופיות של הלילה או המוקדמות של היום הבא לא מושפעו על ידי עמוד השחר, אלא לרבה דמוקים לה כרבי רזו בבי שמעון. לפי רבה שהעמיד את רבי יוחנן כרבי שמעון, אבל לרבי מקרות הגבר עד סף הפס לה נינה, אמני המקור התנאי שקראנו עכשיו, לפי מי? אי רבי פס לה נינה, זה לא מועיל שהם מקדשים ידיהם מקרות הגבר, שזה עוד לפני עמוד השחר. ולפי המקור אנחנו הבנו, ובמיוחד לפי הסבר של רשי, שהקידוש הזה יועיל להמשך עבודות היום. לפי רבי לא כן הוא, אם רבי יוסף בן שמעון אמר אפילו מכאן ועל עשר ימים אינו צריך לקדש, אותם כהנים שעבדו בשעות הלילה הם קידשו את ידיהם כבר בתחילת הלילה, הם לא היו צריכים לשום קידוש כשיטת רבי אלעזר בן שמעון, כפי שקראנו עכשיו, אפילו מכאן ועשר ימים, אם יש רצף עבודה, אין צריך קידוש נוסף. אז הבעיה, אליבא דרבה, איך נעמיד את המקור הזה. לעולם כרבי אלעזר בן שמעון, אפשר עדיין להעמיד את המקור כרבי אלעזר בן שמעון, ואנחנו אומרים לפי רבה. אז תשאלו, אז למה היה צורך לאותם כהנים לקדש את ידיהם? ואחר במאי עסקינן, ובמקור הזה על מה מדובר? וכאן ניחדתי, כהנים חדשים, לא כפי שחשבנו שהם היו אותם כהנים שעבדו במשך שעות הלילה וקידשו ידיהם בתחילת הלילה. לא כן, הם לא קידשו, הם לא עבדו במשך שעות הלילה, הם באו חדש לסלק את האפר לתפוח, לערימה, כפי שראינו מקודם, ולכן זה הקידוש ידיים ורגליים. ולפי רבי אלעזר בן שמעון, באמת עמוד השחר שיבוא עוד דקות לא יפסול. כאן יש סימון חדש המעוין, ובמבנה שבשוליים אנחנו מבליטים את השאלות בעניין קידוש ידיים ורגליים. אז אנחנו מבליטים הביטוי איבאי להור עם המעוין, ופס כפול מדגיש השאלה. למשל פה שאלה יציאה, מהו שתועיל בקידוש ידיים ורגליים? בהמשך, תומה, מהו שתועיל לקידוש ידיים ורגליים. השאלות תימשכנה לחף א' עמוד א', שוב פעם אתם תראו, יכולים לראות אם מדלגים לשם, מהו לקדש ידיו ורגליו בקיאו, בתוך הקיאו. עם זה אנחנו נתחיל את השאלה הראשונה. איבא אלאו, יציאה מהו שתועיל בקידוש ידיים ורגליים. אז על מה מדובר? היו כהנים שכמובן קידשו ידיהם ורגליהם בעזרה, זה המקום של הקידוש ידיים ורגליים, ויצאו מהעזרה. אנחנו יודעים שבקורבנות יציאה ממקומם פוסל אותם. מה הדין כאן? הגמרא ממשיכה עם הצדדים של השאלה. אם תמצא לומר לינה לא פסלה, אם נאמץ את שיטת רבי אלעזר בן שמעון למשל, שלינה לא פוסלת, זה לא פריש, הוא לא נפרד, לא נבדל מעבודה, פשוט קידש ידיים ורגליים בשעות הלילה, המשיך לעבוד במשך הלילה, ובא עמוד השחר, הוא שם, הוא לא פריש. אבל יציאה דה פריש, הסוכי מסך דעתי, אולי יש לקחת בחשבון הסך הדעת, והסך הדעת יפסול. עוד דילמה, כיוון דה בידו לחזור, לא מסך דעתי, מאחר שאם הוא יוצא הוא יכול לחזור, זה בידו, הוא שולט על עצמו, לכן הוא לא יסיח את דעתו משמירת ידיו ורגליו. תשמע, יש כאן שימוש במשולשים בשני כיוונים, בצד כתבנו יש כאן מעקב. השפיץ למעלה, הוכחות דעינה מועילה. מה זה מועילה? כבר אינה פוסלת, לא משפיעה. המשולש הפוך, שפיץ למטה, מועילה, כן, שפוסלת. אז נמשיך בגמרא. תשמע, קידש ידיו ורגליו ונטמעו, נטמעו בדבר שאינו מטמא מדורייתא. אז לכן אנחנו יכולים לדבר על ידיים שניתנו ולא כל גופו. מטבילן ואין צריך לקדש. יצאו, אם הוא הוציא את ידיו מחוץ לעזרה, הרי אין בקדושתן, הוא לא קרא כלום. הגמרא אומרת, מכאן אין להוכיח את שאלתנו, יצאו ידיו לא כמבלן. זה יציאת עבר אחד כזה כמו ידיים, זה לא השאלה שלנו. כי כמבלן יצא כל גופו, מהי? תשמע, עוד מקור, שלא רחוץ ידיים ורגליים, מי שהוא כזה, מקדש בכלי שרת בפנים. קידש בכלי שרת בחוץ, או בכלי חול בפנים, או שטבל במי מערה. מי מערה עבורנו זה מקווה כשרה. אפשר, מי שחייב תבילה יכול לטבול בדבר הזה, שנקרא מי מערה. ועבד, הוא עשה אחד מהדברים האלו, עבודתו פסולה. עכשיו בואו נדייק. תמה דקידש בכלי שרת בחוץ. הקידש בפנים ויצא, עבודתו כשרה. אז אם כן, אז קיבלנו תשובה לשאלה. שקידוש בפנים ויציאה לחוץ זה לא פוסל. מה? לא כשר. קידוש בכלי שרת בחוץ, אבל קידוש בכלי שרת בפנים ויציאה לחוץ לא פוסל. הגמרא דוחה. דילמה, קידש בכלי שרת בחוץ שזה פוסל, היחידמי כגון דאפיק ידיו לבר וקידש. אולי הכוונה של בחוץ זה בעצם הוצאת ידיו כדי לקדש אותם מחוץ לעזרה. אבל יצא כל גופו תיבא אלך. אבל השאלה שלנו, אחרי שאדם קידש כמו שצריך בפנים ואז יצא כל גופו, זה נשאר כשאלה. אמלא רב זביד לרב פאפה, תשמע. אנחנו שוב פעם רוצים להביא מקור, רק אני אומר שוב פעם, אבל האמת היא שעד עכשיו המקורות שניסינו להביא היו מקורות שיציאה לא משפיעה, לא מועילה, וכאן אנחנו נביא מקור שיציאת כל גופו כן משפיע לרע על הקידוש ידיים ורגליים. יצא חוץ למחיצת חומת העזרה עם נשעות טעון טבילה. המחשבה פה, הרב אמינה, שהוא הסיח את דעתו. אם לפי שעה טעון קידוש ידיים ורגליים, אנחנו בכוונה לא מסבירים את הפרטים של המקור, מה שכן רואים שיציאה החוץ, אם זה לפי שעה, זה מחייב חידוש הקידוש ידיים ורגליים, כי יציאה מועילה. הגמרא דוחה אמלי אחר במאי עסקינן, כגון שיצא להסך רגליו ולהטיל מים. הביטויים האלו שלא הסברנו אותם מקודם, יש להסביר אותם ככה, שאם הוא יצא להטיל צרכה ואת צורה, זה להסך רגליו, זה נקרא עם בשעות. זה מחייב טבילה. ואם הוא יצא רק להטיל מי רגליו, זה מה שמחייב קידוש ידיים ורגליים. אבל יציאה סתמית לא מחייבת, כאילו לא רואים מכאן שיציאה סתמית מחייבת, אם השיקול היה אולי היסח הדעת, לא רואים את זה מכאן. כאן היציאה יותר חמורה, כי זה היה או להסך רגליו, זה יחייב אותו טבילה, או להטיל מים, זה פשוט עניין של ניקיון, שהוא אולי נגע באותם טיפות שהיו על רגליו, כפי שרשי מביא, לכן הוא צריך לקדש ידיו ורגליו מחדש, אבל סתם יציאה לא רואים מכאן. הגמרא שואלת, מה, אתה רוצה להגיד שהמקור הזה דובר במי שיצא לצורכים האלו? הבדיה קטני לה, יש מקור מפורש שאומר, כל המסך רגליו טעון טבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. אני לא צריך עוד מקור לאותו דבר. הגמרא אומרת, לא, זה לא נכון. תני ועד המפרש. התנא דיבר קודם באופן, נגיד, סתום, ואז פירש את הדברים. שהתנא מקודם אמר שיצא עם לשעות טעון טבילה, ואז במקור השני הוא מסביר מה זה עם לשעות, כלומר, להסך את רגליו. תשמע, פרה, אנחנו כאן מתייחסים לעבודת פרה אדומה. רבי חייא בר יוסף אמר, מקדש בכלי שרת בפנים ויוצא, כלומר אחר כך הוא יוצא לטפל בפרה אדומה. אז מה רואים? שלא פסל יציאה את קידוש ידיים ורגליים. אנחנו נדלג לשנייה על הסוגריים, והטעם לסוגריים כתבנו בכוכבית בשוליים, תעיקר הוכחה הבאה מאלף, מה שקראנו עכשיו. ואז אחרי הסוגריים המשולש מתהפך, אמר רב פאפא שני פרה, אוי בכל מעשיה בחוץ לא פזלה ביציאה. זה שונה מקורבנות שנדרש להם קידוש ידיים ורגליים, שכל מעשיהם דווקא בפנים. בדבר כזה יכול להיות שיציאה כן מועילה, בפרה זה שונה. אז הגמרא שואל את יחי, למה לי זה מקדש אם פרה מעשיה בחוץ, אז למה בכלל צריכים לדרוש מהם לקדש את ידיהם ורגליהם? הגמרא עונה, כי כעין עבודה פנים, כעין עבודה בעינן, יש גרסה אחרת, יש רצון לדמות פרה אדומה כמה שניתן לעבודת פנים, עבודת פנים בית המקדש. אבל זה, אלו הם שיקולים אחרים. שורה תחתונה, אין ללמוד מדיני פרה וקידוש רגליים וידיים ורגליים שלה לקידוש ידיים ורגליים לקורבנות. דילגנו על שורה וחצי בסוגריים, נחזור לזה. ראינו שיטה רבחי ביוסי בניין, קידוש ידיים לפרה, הוא אמר, רבחי אמר, שמקדשים בכלי שרי בפנים, בתוך העזרה, ואז יוצאים. רבי יוחנן אמר, אפילו בחוץ, ואפילו בכלי חול, ואפילו במקידה של חרס, רבי יוחנן הרבה יותר מקל בעניין איזו רמה של קידוש ידיים ורגליים נדרש לפרה אדומה. אבל מרבי יוחנן אנחנו לא מביאים שום הוכחות, אבל לפי רבי חיה ניסינו להביא הוכחה שיציאה לא מועילה, הרי כתוב אצלו מקדש ויוצא ויוצא החוצה, אבל דחינו את זה כי אין להביא ראיה מפרה אדומה לקידוש ידיים ורגליים לשם קורבנות. אז זה נשאר, נגיד, נשאר פתוח, השאלה של קידוש ידיים ורגליים, מה ההשפעה של יציאה מהעזרה. היא באה אלוהו, וכאן בצד כתבנו תחת הכותרת נושא, תומעה, מהו שתועיל לקידוש ידיים ורגליים. הגמרא, היא באה אלוהו, תומעה, מהו שתועיל לקידוש ידיים ורגליים. אם תמצא לומר, לגבי הסוגיה הקודמת, לא, שלא פשקנו, אבל אם תמצא לומר יציאה לא פסלה, דה גברה חזי. הבן אדם ראוי לעבודה. אבל אחה שהוא נטמע, דה גברה לא חזי, הוא לא ראוי, הוא נטמע, הוא צריך לטבול, ואולי נגיד להמתין להרף שמש, זה פרק זמן ממושך משעת אטומה עד שהוא יהיה ראוי עוד פעם. אז בעניין אחד שנטמע שהבן אדם לא ראוי, אז סוכי מסרטטי במשך כל אותם השעות, הוא לא ישמור על עצמו ממגע עם דברים הפוסלים. או דילמה, כיוון דאדר חזי, דת לי ולא מסך התאי. ומצד שני, הוא יהיה ראוי על ידי תבילה וערב שמש, אז הוא ישמוע על עצמו לא לנגוע בדברים המתנפים, והוא לא יסיר את דעתי. תשמע, הם, הבתים, צורת בתים, מבליטים את התשמע, הם תשובות. תשמע, קידש ידיו רגליו, ונטמעו, נדגיש פה נטמעו ידיו מטבילן ואין צריך לקדש, אז לכאורה תומה לא מחייבת קידוש מחדש. נטמעו ידיו, דוחה הגמרא, לא מבעיילן, לא שאלנו על תומת ידיים, כי כאן מבעיילן נטמע כל גופו. תומת ידיים, הזכרנו את זה ורמזנו את זה מקודם, זה סוג של תומה דרבנן, ונכון, אם זה מה שקרה לו שנטמע ידיו, זה לא מחייב קידוש מחדש. מה אבל הדין לגבי תומה שנטמע בו כל גופו, כמו תומת שרץ, תומת נבלה, וזה גם תומה דורייתא, מה הדין לגבי הצורך לקידוש ידיים ורגליים? אגב, רואים, אולי לא התגשנו לזה מספיק עד עכשיו, אבל קידוש ידיים ורגליים הוא לא מצווה שמטפלת ישירות בענייני תומה. המקווה הוא הכלי, הוא האמצעי לתרה מתומה. אבל השאלה אם במצב הזה שהוא היה תמי, הוא השיח דתו מלשמור על ידיו ורגליו מתינופת, ואז כן צריך או לא. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אמרנו כי קם מבעלן נטמע כל גופו, שואל לגמרא כל גופו טיפוק לי, כיוון דבי למעבד הרב שמש הסוכי מסרטה תה. הבן אדם שנטמע כל גופו, הוא לא יתאהר באופן מיידי, הוא יצטרך לחכות אולי כמה שעות עד שקיעת החמה, אז ודאי עד אז הוא יסיח את דעתו, וכן צריך קידוש פשוט. הגמרא דוחה. השאלה שלנו כגון דאיתמי סמוך לשקיעת החמה, אין כאן בעיה של כמה שעות שיעברו, הוא נטמע דקות לפני שקיעת החמה, הוא יכול לקפוץ לתוך מקווה, ואז דקה שניים יהיה שקיעת החמה, זה לא הרבה זמן. האם התומה בכל זאת מחייבת אותו קידוש מחדש? תשמע, אנחנו נזכיר מה שציטטנו מקודם, פרה, רבי חייא ברבי יוסף אמר מקדש בכלי שרת בפנים ויוצא, רבי יוחנן אמר אפילו בחוץ ואפילו בכלי חור ואפילו בכלי של חרס ובכלי מחזיק מים שנעשה מחרס, זה כלי שרחוק מאוד מאוד קשר לכלי שרת. לא משנה, אנחנו מדברים קטע על פרה אדומה. עכשיו הגמרא ממשיכה לחף א' עמוד א' עם תוספת ידיעות בעניין פרה אדומה. והפרה דתמויי מתמינן לי, אחרי שהוא מקדש ידיו ורגליו, החכמים גזרו שבכוונה מתמים את זה שיטפל בפרה אדומה, שישחוט אותו, ישרוף אותו, בכוונה מתמים אותו. דתנן מתמין היו הכהן השורף את הפרה ומדבילין אותו, ואחרי אותה תבילה הוא מיד ייגש לפרה אדומה. מה מצבו? אם מפילים אותו ומיד הוא יתפקד, להוציא מליבן של צדוקים שאומרים במורבי שמש הייתה נעשית, אלו הצדוקים הכופרים, הם החמירו, הם אמרו שפרה אדומה נעשית דווקא אם מדובר מישהו היה תמר, היה צריך להמתין עד אחרי ערב שמש. ואנחנו במסורת שלנו יודעים שפרה אדומה נעשית על ידי מי שרק תבול יום, לא צריך לחכות. אז כדי להדגיש את זה, היו בכוונה מטבילים הכהן ומטמים אותו. היו מטמים אותו, מדבילים אותו, ומיד לפני ערב שמש כבר היה ניגש לפרה אדומה כדי להראות נגד לשיטת הצדוקים. מה רואים מכל זה? שמה מינה לא פסלה בתומה. אותו קידוש שהכהן עושה את הפרה עשה, הוא לא חוזר על הקידוש. אז היה קידוש מקודם, היו מתמים אותו, מדבילים אותו, והנה הוא ראוי כעת בלי קידוש מחדש. אז שמה מינה, נקרא עוד פעם, שמה מינה לא פסלה בתומעה, היא לא פוסלת את הקידוש. הגמרא דוחה, שאני פרה אוהיל לטבול יום כאשר בא, בניגוד לקורבנות בבית המקדש שטבול יום פסול לגמרי, לא פסיר בה תומה בקידוש שלה. לכן אצל פרה אדומה רואים את ההקלה הזאת. שואלת אדומה, יחי, למה לי דמקדש? אם הוא בכלל תחום של ההלכה שכל כך מקילים בה, מכשירים תבול יום, אז למה בכלל יש צורך לקידוש? תשובה, כעין עבודה בעין. אנחנו אמרנו את זה מקודם, רוצים בכל זאת לדמות את מעשה פרה אדומה כמה שניתן, כמובן, לעבודת בית המקדש. כמו עבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות מצריכה קידוש, אז גם עצר פרה. אבל מכאן הוא להבא להוכיח שתומה לא משפיעה לקידוש ידיים וגליים של בית המקדש מהנושא, מהתחום של פרה אדומה, זה כבר לא נוכל להוכיח. עד כאן שיעורנו להיום.